הכל חי אונליין, 93fm.co.il. סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות.
מה אתה נשמע כזה מותש, עייף?
מירון, אתה יודע, לא פשוט, לא פשוט.
נסעת למירון?
כן, כן, כן. היה אדיר, היה אדיר, הסדר היה מופתי. ודבר אחד, כן ואני, רואים לך פנים, הסתפרת. כל הכבוד, תשמע, אתה נראה...
לגבוימר או לא לגבוימר?
אתה נראה צעיר, בני, צעיר ברוח, אתה ידוע.
ורענן.
ורענן גם בדיוק. כן, כן, כן.
תשמע, יש ממשלה לכבוד... ממשלה חדשה, כן, לא זה... צריך להסתפר, לכבוד ישי פופובסקי, לא צריך להסתפר.
כן, זה נכון, אבל מה? ממשלה חדשה צריך להסתפר. גם באנגליה יש עכשיו ממשלה חדשה. תודה לאל.
הכל בסדר.
הכל בסדר. תראה, כשיש
סדר. מה, שכחת שהאנגלים היו פה לפנינו,
כן. אנחנו מאוד דומים, כן, מאוד דומים. הסקרים אמרו אחד ויצא ההפך. אבל תודה לאל שהיהודי לא נבחר שם, אני אומר לך את האמת.
התחלת להיות אנטישמי.
לא להיות אנטישמי. היהודי הוא נפח לאנטישמי. הצרות שלו זה שהפלסטינים. הוא נכנס לעצרת מחאה נגד צוק איתן ומחה על הרג 2,000 פלסטינים חסרי אונים בצוק איתן. זה יהודי שגם כתב תפוזים פה באיזה קיבוץ שהוא היה צעיר, כך הוא סיפר, והוא רצה להיות ראש ממשלה. אתה מבין מה היה קורה לנו באנגליה? אתה מבין?
לא, אם יכתוב תפוזים
יהודים,
בקיבוץ,
רק אתה... יהודים, רק יהודים
יכולים לדפוק אותנו. באמצע כשהם יושבים שם בקיבוץ וכותפים, כל המתנדבים מכניסים להם
ארס.
השקוף, כן, אידיאולוגיה, כן. פלסטינית, ככה, איך אומרים?
כמו שצריך, אתה מבין?
עם כל המיץ של הטפוז ביחד זה נכנס להם בפנים.
זהו, אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, כן, אבל מה עושים עם ה-61? אני אגיד לך את האמת, תאר לעצמך, באמת, זה תגידי, אתה בתור עיתונאי ידוע. מה קורה עם בן אדם, נניח, יש הצבעה, ופתאום אחד מחברי הכנסת צריך שירותים. אבל באמת, במצב, אתה יודע... אין, אז באותו רגע הצעה נופלת, זאת אומרת, 61 זה מאוד מאוד דק לכל שמה, החלטה, זה... גם שמעתי שלא מקזזים יותר.
זה הגעת למה שנקרא לסיטואציה הכי קיצונית שרק...
נכון, אבל...
אבל מה אתה עושה אם הוא צריך לנסוע לטיול שורשים במרוקו, בטוניס?
הבנתי.
תשמע, הוא צריך שם לחפש את השורשים, והוא גם נתקע שם בשירותים. אז זה בכלל...
וואו.
היום בנורא, אבל בוא...
לא, אבל מה עושים באמת?
בוא נהיה רציני.
זה אסון, 61 זה חלל...
כמעט, כולם אומרים לי, היה בממשלת בגין, והיה פה, והיה שם...
בלתי אפשרי.
בלתי אפשרי, אבל תשמע, העובדה הזאת שנתניהו משאיר את תיק החוץ, בחוץ, הוא לא ממנה את שר החוץ, מה זה אומר?
שליברמן הולך להיכנס, זאת
אומרת. לא, ליברמן פסה.
אתה חושב שבוז'י? הלוואי, הלוואי, אני אומר לך את האמת, הלוואי.
רק תבין, שאם מוציאים את בוז'י...
אז הבית היהודי יוצא, הבית היהודי יוצא.
אתה תסכים שחבר בנט יהיה בחוץ?
תראה...
לא. אני אגיד לך. אני כבר מתנגד.
אני אענה לך. 61 אנחנו נראים על הפרצוף, באמת, זאת אומרת, גם אם אני חושב שביבי ניסה לעמוד בהבטחה שלו מבחינת הימין, וזה בסדר גמור, אבל זה לא יחזיק מעמד, זו דעתי האישית.
לא יחזיק מים,
ולכן באמת, אם והיה והימין לא יודע להתאחד, ואני מדבר כימין, שזה כולל גם את ליברמן, לא יודעים להתאחד כמו בני אדם, כמו לקחת באמת, מעבר לכיסאות ומעבר למשחקים האלה, אז בוז'י צריך להיכנס, כן, אני אומר את זה כאמין.
קח בחשבון, מישהו כתב אתמול, בקבוצת המשפיעים, בליל שישי באתר, אני לא זוכר מי זה כתב את זה, 10 מנדטים ימניים, קח את השישה של ליברמן, ועוד 4 שהלכו לפח של אלי ישי, 10 מנדטים שהלכו לפח שהיו אמורים להיות בתוך הגוש הזה.
אתה מבין את ההבדל בין 70 ל-61, כאילו.
אתה מנסה לדמיין את הדבר הזה?
זה היום ונורא, אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני לא מבין, ליברמן, תקן אותי אם אני טועה, כפרשן פוליטי אני שואל אותך, ליברמן מתאבד לדעתי פה, פוליטית אני מתכוון. כלומר, אם אתה ימין ואתה נשאר בחוץ, אלא אם כן אתה אומר שאתה שונא את החרדים ואתה לא מוכן למה שנתנו לחרדים, כמו לפיד כזה, אתה מבין?
אתה מצחיק אותי, ליברמן לא במצב שהוא מתאבד, אתה מכיר את זה שמישהו נמצא שהוא... קופץ מהקומה 40, שואלים אותו בקומה 35, מה המצב? הכל בסדר,
בינתיים בסדר.
הוא בשלבי התרסקות, המפלגה בשלבי התרסקות, הוא בשלבי התרסקות, הוא זיגזג ימינה, שמאלה, לכל הכיוונים, אתה יודע, הסתה בכביש, אתה שמעת אותו פעם מדבר, כמו אחרון השמאלנים.
ופעם אחרון הימנים.
כל פעם עם דעות אחרות, אין לדבר הזה קיום, פעם היה לזה קיום על בסיס... של העולים החדשים מרוסיה. בסדר, זה פסה. העולים מרוסיה הפכו להיות לישראל.
אבל מה ההיגיון שלו? באמת, אני יושב את עדיין, מה ההיגיון שלו לשבת באופוזיציה? מה, הוא יהיה אותנו?
זה בשורש של נון קוף מם סופית. נקמה. שום שורש אחר, ולא רק זה. תשמע מה שהוא עשה. כביכול הוא ניהל מסע ומתן. הוא קיבל את מה שהוא רצה. את תיק החוץ, את תיק הקליטה, ופפפפה. הכל הוא קיבל. ואז ברגע, בדקה ה-90, הוא בא ואמר, פוס, אני לא משחק. ולמה אני לא משחק? שיש לי עקרונות. אני איש עקרונות. זאת אומרת, המפלגה המושחתת הזאת, היא פתאום...
כן, זה העקרונות.
היא מפלגת עקרונות. ועקרונות של איזה עקרונות? עקרונות שאוי ואבוי, יתנו גם לילדים החרדים, כמה גרושים לאכול. זאת אומרת, מרוב הקצרות...
בוא נגיד ככה, עקרונות ומפלגה שלו לא נראה לי שזה הולך ביחד. זאת אומרת, זה די מצחיק לשמוע את ליברמן מדבר על עקרונות אחרי שכל החבר'ה שלו נמצאים בחקירות.
קשקוש.
אני בדיוק. אבל חוץ לזה, אני חשבתי שהוא חבר של אריה דרי. זאת אומרת, תמיד כל השנים אמרו שהוא ואריה דרי חברים. לא מדבר פוליטית, חברית, אתה יודע, ברמה האישית, לא...
גם אתה חבר שלי, ולכן אנחנו חושבים יחד, אנחנו עושים יחד.
לא חושבים, אבל אתה יודע מה? אבל יותר קשה, אבל יותר קל לי להתחבר אליך, כי אנחנו חברים.
הנה, אנחנו מחוברים, אנחנו יושבים פה, מדברים.
יופי.
אבל אם אני אבוא עכשיו, אני אגיד לך דבר מסוים, שהוא נוגד את ה...
אבל זה אף לא נגד את זה, הוא ישב עם החרדים. אם אולי יושב תמיד עם החרדים, אתה צודק. הבן אדם יש לו עקרונות, הוא לא יושב עם חרדים שסוחטים את המדינה. לגיטימי, זכותו. אבל הוא כבר ישב במשלות קודמות. אז מה השתנה?
האיש הזה הוא לא, אין פה עקרונות, אין פה שום דבר. אם מבחינת המשחק הפוליטי, או מבחינת הראייה שלו, עכשיו לא כדאי לו להצטרף לממשלה מסיבה כלשהי, הרי הוא לא יכול לעטוף את זה, כמו שבנט עטף את זה בתיקים.
הרי נתנו לו, הרי נתנו לו את מה שהוא רצה.
נתנו לו כל מה שאתה רוצה. אז מה הבעיה שלך? אז חייבים לעטוף את זה בעקרונות. וכל מה שנתנו לחרדים, ופתאום מעניין אותו הגיוס, ופתאום מעניין אותו קצוות ילדים, הוא פתאום חסיד גדול של לימודי ליבה. אתה מבין? הוא כמו...
הכל כדי לא להיכנס.
נשיא המדינה גם חסיד גדול מאוד של לימודי ליבה, והוא מטיף לנו מה ללמוד ומה נעשה... כל מה שכל המפלגות האחרות סוחטות ומדברות ודורשות, הכל בסדר. זה לא שחיטה, זה הכל פיקס. אבל אם אתה רוצה לחנך את הילדים שלך בהתאם למה שאתה חושב, זה בסדר גמור.
נכון.
לא, אני אומר, כביכול להציג את זה בעקרונות.
בדיוק. תגיד שאתה לא רוצה, תגיד שאתה נוקם, אני לא יודע.
טוב.
אבל תראה, מי ששחק אותה זה בנט. בנט, תשמע, אני...
מה הוא שחק אותה? קודם כל הוא רצה את תיק הביטחון, והוא רצה את תיק החוץ.
כן, אבל קיבל חינוך, וקיבל משפטים, וקיבל עוד משהו, אני יודע, לנגב...
לא, נגב...
חקלאות, משהו.
חקלאות.
תשמע, ואת מי הוא הכניס?
זה ברור שהוא קיבל.
שקד, הכניס את שקד, שאפילו לא עורך את דין. אני חושב שנד... לא היה פעם, בחורה, קודם כל היא צעירה.
ממתי צריך להיות עורך דין כדי להיות שר בממשלה?
לא, לגבי, לא, אני מדבר עם שר משפטים.
שר משפטים,
הוא לא צריך להיות... בוא נראה אותה מתמודדת עם שופטת משפט עליון.
שר החקלאות צריך להיות חקלאי.
לא, אבל אני חושב שברגע שהיא תישב עם שופטי בית משפט העליון, אני אומר לך את האמת, חילו רעדה, אני באמת, אני לא רואה אותה עושה את הרפורמות שהיא מדברת, להכניס שופטים שמרנים יותר, אני לא רואה את זה, אבל בסדר, מה אני אגיד לך, ובליכוד בכלל, איזה מלחמות, אני שמעתי אתמול את הדרוזי, חבר הכנסת,
איוב קרא,
שהודיע לביבי, שאם הוא לא מקבל שר, אוהו, איזה הפתעה הולך להיות לו. עכשיו, לא צריך הרבה דמיון. מה ההפתעה שהולך להיות? הוא בדיוק בהצבעה הולך שירותים, נגמר העניין. זאת אומרת, זה עכשיו כל אחד מאיים על ביבי. זאת אומרת, אני לא יודע איך הוא חי, אני אומר לך את האמת, אני כבר לא יודע.
תשמע, זה ברור שבשביל ההתחלה זה אומנם קשה, זה אומנם לא פשוט, יעברו את זה. אבל אותי יותר מעניין, עזוב אותי מאיוב קרא, אתה יכול להסביר לי איך ביבי ובנט... יושבים יחד ליד שולחן הממשלה.
הם לא יושבים ביחד, אני ראיתי את המסיבות עיתונאים. הם שונאים, תראה, לפני שהתחיל השידור, מצלמים. עכשיו, לא תמיד שמים לב, אתה יודע, המצלמה עומדת מולך, ואתה לא יודע שכבר מצלמים אותך. ואתמול אני ראיתי מה קורה 3 דקות לפני שהתחיל השידור, לפני שהתחיל מסיבת העיתונאים. הם מגעילים אחד את השני, הם לא מסוגלים לשבת אחד עם השני. אתה רואה תנועות הגוף, הוא לצד שמאל, הוא לצד ימין. רק אם נדלק את הנורה של השידור, איזה חברות, אנחנו מאחוריך, ואנחנו מצדדך.
אבל מויש, אתה, בוא, לצורך העניין, תייצג פה את בנט. הרי אתה מפלגה עם עקרונות.
נכון,
ולא תיקים, ממש המון המון עקרונות.
אנחנו עם מפלגה עם עקרונות, נכון.
אתה שמעת במהלך המסע ומתן, פיפס על איזשהו עיקרון אחד שהם נלחמו עליו. אחד אני רוצה לשמוע.
אני מייצג אותו עכשיו, אז אני יכול לזה.
לא, אבל
אנחנו נלחנו על תיק ההתנחלויות, וזה בעצם מה שקיבלנו בתיק החקלאות, מה החקלאות פלוס
החטיבה להתיישבות.
חטיבה להתיישבות. אז זה, אדוני, אנחנו דואגים למתנחלים שלנו. שניים חינוך, אנחנו נכניס.
הוא לא רצה את תיק החקלאות, הוא רצה את תיק הביטחון.
רגע, אני מייצג את זה, רגע, שנייה, דקה. נכון.
אם הוא היה מקבל את תיק החוץ, ותיק החינוך,
כן,
ותיק המשפטים, לצורך העניין, אז פתאום לא היה חטיבה להתיישבות. היה נעלם מן האופן. מלחמה גרידה על תיקים נלחמתם. אתה יכול להסביר לי על איזה עקרונות, מה,
לך,
מו, מי,
לך.
או שאתה סומך על ביבי שהוא ידאג לכל העקרונות.
לא, תראה, אני אצג הרגע את זה, אז אתה יודע, צריך למצוא את הפתרון, תראה, מה שאתה רואה, דברים שרואים מפה לא רואים משם, תקשיב לי.
לא, אני ראיתי
עכשיו גם,
ראיתי,
כמו פוליטיקאי,
לא, אבל כל... ראיתי עורכי דין שמייצגים פושעים, אז זה בסדר גמור.
הוא לא פושע, אני יכול, תראה, אני חושב שכל הפוליטיקה, אתה צריך להיות באדם מאוד מיוחד, לא בכדי, באמת, וזה אני אומר לשפרך, כי אני חושב שאם היית רוצה להיות בפוליטיקה, היית יכול להיות. צריך להיות מאוד מיוחד, באמת, מאוד חלקלק, מאוד... אני לא יודע אפילו להסביר את זה, זאת אומרת...
תשמע, הסתובבתי בכנסת כמה שנים.
זהו, לכן אני אומר, צריך אופי מאוד מיוחד.
אני רק אספר לך שאף אחד לא ישמע.
ואחת השאלות שאתה אומר כרגע, אני מסכים... בוא, אמיתית, אנחנו לא בשידור עכשיו. אני מסכים איתך, זה בעיה. יושבים ביחד, שנייה לפני בבחירות, סונים אחד את השני. אם הוא יבחר זה סון, שנייה אחרי זה עם כחלון. איזה חיבוק, איזה חיבוק. חשבתי עם אחים. התחלתי לבדוק אולי כחלון וזה הם בכלל אחים ביולוגיים. זה צביעות. עכשיו רציתי להגיד משהו שבכנסת אתה הסתובבת.
אני אומר בכנות, אני הייתי הרי כמה שנים טובות שם בכנסת, ואני פשוט סולד מהבניין הזה, ואני משתדל לא להגיע לשם, אלא אם כן יש לי שם פגישה חשובה או משהו.
או רעיון או משהו.
לא מגיע לבניין הזה. תשמע, גדולי ישראל שלחו לשם אנשים, ואנשים צריכים לעשות שם את העבודה.
בהחלט.
אתה יודע, בכל מפעל, יש מישהו שצריך לנקות את השירותים, נכון? אין מה לעשות. לא תנקה את השירותים, יהיה מלוכלך. אני מתייחס לחברי הכנסת, עם כל הכבוד, בוא נפסיק להתייחס לחברי הכנסת עם איזה, ולשרים, ולכולם, מדרי גפני,
לשום, שום אידיאולוגיה.
שום, לא, לא מתכוון באידיאולוגיה. לא, לא, okay. לא, לא. ודאי שיש פה אידיאולוגיה, בדיוק הפוך. אני בא ואומר, תפסיקו לעשות מהם מוישה גרויסים. הם נשלחו לשם כדי לנקות את השירותים. זאת אומרת, כשכל השמאלנים והאנטי דתיים והאנטישמים שיושבים שם, רוצים ללכלך אותנו ולהזיק לנו, שיהיה מישהו שינקה, שמישהו שלפחות ידאג
שישמור,
שלא יהיה מלוכלך. זה התפקיד של כולם, ללא יוצא מן הכלל. אם על הדרך תעשה עוד כמה
דברים טובים,
דברים טובים, תשב ותעזור ליהודי פה, ליהודי שם, מצוין. לא זה התפקיד שלהם. התפקיד שלהם הוא
שומרי הסף.
טוב. בוא נשמע איזה שיר, עכשיו אפשר כבר לשמוע שירים.
זהו, הגיע הזמן, כן.
אישה ייתן לנו איזה שיר יפה של רב שלמה קרליבך.
Thank you.
שלכם. סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
8:25 בני.
כן. בוא נגיד מזל טוב.
נו.
בכבוד קדושת האדמו"ר מבלז.
נכון, מזל טוב, מזל טוב.
ברית, תשמע, בן אחד.
אנחנו הולכים, נכון?
נצר, תשמע. בוא, בוא, תנסה לחשוב רגע על העניין הזה. יש לכבוד קדושת האדמו"ר מבלז, אחרי השואה האיומה, שנכחידה כמעט את רוב עולם בניין החסידות באירופה, והחסידות קוממה, והגיע הרי...
זה ממדים אדירים, אדירים. נכון.
ויש לרב בן אחד, הרב הצדיק רמוטחה, ונולד לו בן, אתה מבין? השושלת...
זה הניצחון, כמו שאומרים, זה הניצחון.
הניצחון הגדול.
השאלה אם אנחנו עולים לברית, אני ואתה או לא. זה השאלה.
קודם כל, אנחנו לא עולים, אבל יש יהודי, זקן הדור, גדול הדור, שתורח לנסוע לירושלים, להיות...
סנדק.
ברור, ברור.
סנדק.
גם סנדק, בגיל שלו...
בוא נכבד את זה, כן.
שמרן ראש הישיבה תורח להגיע לירושלים, אני אומר לך שזה...
אני מסכים איתך.
זה מביע...
זה מביע אהבה ושמחה והערכה. כן, בהחלט.
ודרך אגב, הראשי והיות ומקפיד לא לנסוע אחרי חצות היום, אז זה טיק טק, זה לנסוע להיות סנדק, ולחזור להגיע לבני ברק עוד לפני חצות היום.
אז מיד אותו טוב.
כן, 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 בשעה 10.
אז לכן אנחנו לא יכולים, אני...
לא, למה? אנחנו יכולים להספיק. ב-9 נצא מפה.
אוקיי.
אבל אני צריך לומר שיעור.
אז עזוב, אני השליח.
אתה תייצג אותי שם בכבוד.
כן, אני אגיד שם, בני שלח אותי, ככה אני אגיד.
תשמע, אני רק רוצה במשפט אחד לחזור לריבלין. אמרת לי שאתה רוצה לדבר על האתיופים. קודם כל, מה כואב לך עם האתיופים? הכל בסדר, לא?
אני אגיד לך מה כואב לי. קודם כל, לדעתי הם צודקים. אנחנו כאן חלוקים, אני ואתה דיברנו.
מה צודקים? הוא צודקים. אתה יודע שזאת העלייה שקיבלה פה את ההטבות הכי גדולות שיש איזשהו עולה שמקבל פה. מה הסיפור?
אני אגיד לך.
לא הבנתי. הם רוצים עוד כמה עיתונאים שיהיו בכלי התקשורת. מה?
אני חושב שאת האתיופים מתייחסים אליהם, סליחה שאני אומר, כמו עובדים זרים, כמו החבר'ה שהגיעו מאפריקה, השואים הבלתי חוקים. וזה חמור. זאת דעתי אישית. תראה, שאני הייתי בצבא, בהסדר, שהיה חייל אתיופי, תמיד, אני מדבר ברמה אישית, תמיד, אתה יודע, הוא היה בהרגשה פחות מאיתנו, וזה לא היה בסדר. בוא, זו הרגשה שלי, בוא.
אני מסכים, לכל חריג ולכל מיעוט מתייחסים בצורה שונה.
כן, אבל פה לדעתי הרבה יותר קיצוני מהעליות הקודמות, אבל אני אגיד לך מה הפריע לי. הפריע לי שמרביצים פתאום לשוטרים, מאוד הפריע לי, מאוד הפריע לי, זה כן, לקחת תמותות.
התמונות איומות ונורות.
עד ששוטר היה צריך להוציא אפילו אקדח. אבל נקודה היא, שאמרתי לעצמי, סליחה שהעדה האתיופית ששומעת אותי כרגע, חס חלילה, אני כיבדתי אתכם, אבל מה היה קורה עם זה החרדי? מה היה קורה עם חרדים לצורך העניין? הייתה אחת דוגמה אחרי, פותחים בית קברות, טרקטורים עולים, אתה יודע, וזה, איזה מכות הם מקבלים, וכל העולם אומר איך החרדים הקטנים האלה מרביצים שמדובר באתיופים, פתאום, אדוני, השוטרים הם אגרסיביים. למה אצל החרדים, באמת, ולהבדיל כל אחד בכבודו, שאצלנו, חס וחלילה, איזה חרדי עושה איזה תנועה לא נכון.
אתה שואל למה?
כן, אני שואל למה. אני שואל למה,
כי יש לנו...
לא רואים את אותו דבר.
יש לנו נשיא במדינת ישראל שקוראים לו רובי ריבלין, וכשהוא שומע את האתיופים, אז אתה קולט שפתאום הוא מדבר על פצע פתוח בחברה הישראלית. תן לי לצטט לך, תחשוב לרגע שהוא לקח את המילים האלו
על חרדים.
על החרדים. המפגינים חשפו פתח פתוח ומדמם,
פצע פתוח.
פצע פתוח ומדמם בליבה של החברה הישראלית, פצע של קהילה שמשמיעה את זקתה על תחושות של אפליה, גזנות וחוסר מענה. אנחנו מוכרחים להישיר מבט לפצע הפתוח הזה. שגינו, לא ראינו, לא הקשבנו די.
זה מתאים, זה הוא צריך להגיד.
הוא יכול לומר, למה את המילים האלו לא תשמע לחרדים? אתה תשמע לחרדים, כן. תלמדו לי, בא, תעשו ככה, בא לטיף לנו. למה אתה לא מטיף לאתיופים? מה הקשקוש הזה, עם כל הכבוד לך, מה אתה יושב ומטיף לנו איך ללמד את הילדים שלנו? אני שומע את האתיופים אומרים, אנחנו לא רוצים שהחברה הישראלית תבוא ותנהל לנו את החיים, אנחנו רוצים לנהל...
להיות שווים, להיות שווים.
לא, לא רק זה, הם רוצים לנהל את הקהילה שלהם במתכונת שלהם, אני שמעתי אותם. הם רוצים עוד ייצוג אתיופי בתקשורת. שמעתי אתמול את הכתב של ערוץ 2 האתיופי, באיזשהו דיון אחלה בחור. הוא אומר, זה לא יכול להיות שיש רק 2-3 אתיופים בתקשורת הישראלית? זה הכל? עכשיו, כמה אמונים האתיופים במדינת ישראל, אתה יודע? 130 אלף נפש.
כמה חרדים יש בתקשורת?
קרוב למיליון. אין. נכון. גורניש מתגורניש. תבין?
אז לכן אני אומר, לכן אני אומר, אני לא מזלזל במחאה שלהם. מצד שני, זה נקודה למחשבה לציבור החילוני. סליחה, החרדים, אי אפשר להפלות. כל, באמת, כל מגזר, יש לו את הבעיות שלו. ואצל האתיופים זה הסלחני. אני ראיתי אתמול סרטון שמגיע אחד מהמפגינים עם מוט ברזל ונותן לשוטר כזה זץ. והשוטר מרוב לחץ כבר הוציא אקדח, לא ירה, ואז אתה שומע את הפרשנים מדברים, איך השוטר, זאת אומרת כבר היה, אתה יודע, איזה הערת אגב לשוטר, איך הוא לא השתלט על עצמו. בן אדם בא אליך עם מוט ברזל, לא איזה מוטון קטן, מוט ברזל, שאם איזה פוגע לו בראש היה גומר אותו. לא יודע, אני חושב שזה קצת צביעות מצד, באמת, גם התקשורת וגם ה...
אבל תשמע, אבל תשמע, אתה בא בטענות על היחס למשטרה, והמשטרה ביחס אלינו, ביחס אליהם. תשמע, המשטרה חוטפת מבוטות. ניצב אחרי ניצב, אף הביתה.
לא, לא חוטפים מבוטות, זה מגיע להם. מגיע להם.
100%.
כן?
אבל אתה רואה עכשיו שזה לא נעצר ברמת המשטרה, אלא זה עולה דרגה לרמת מערכת המשפט בישראל. זאת אומרת, הפרקליטות, ואתה רואה את הפרשה של רונל פישר ושל רות דוד,
זה מזעזע.
ואתה אומר, תפוח חקוב אחד, זהו. ושוב, אנחנו אומרים הכל לכאורה, אנחנו לא יודעים...
לא, ודאי, אבל אני רק רוצה להגיד לך, אני כעורדין שמתעסק גם בפלילים, ומגיע לעסקת טיעון, אני מגיע לפרקליטות, אנחנו קובעים פגישה בדרך כלל זה, או סוגרים את זה לפני הדיון, שזה תיקים קטנים, תיקים גדולים יושבים. עכשיו אני יושב מול פרקליט, ופרקליט מחוז בדרך כלל צריך לאשר את העסקת טיעון. ואתה יושב עם אדם שאתה בטוח שהוא באמת הכי ישר בעולם, ואתה מנסה להסביר לו ללקוח, והוא מחברה מאוד חמורה, ודרך הציבות, ופתאום, אם זה נכון, אותה אחת שאתה, לצורך העניין, לדעתי, כהבן של עומרי שרון, ישב שם והסבירה כמה זה חמור, והגברת מהצד לוקחת כסף. תשמע, בוא נסגור את המוסד. או, לא לוקחת כסף, סליחה. אם זה יגיע דרך רונלד פישר, נראה, זה כבר לא נורא, אני שקיפר לך, עבירה לא נורא. אני חושב שאם והיה, אני אומר לך, אם זה נכון, היא צריכה לקבל 20 שנה בכלא. זה כבר לא עבירה, זה יותר גרוע לדעתי מראש ממשלה, אם אתה שואל אותי. יותר גרוע מאולמרט. כי היא זאתי שהכניסה 150 אלף כתבי אישום במדינת ישראל. אם את לקחת אחרי שאת היית שומר את הצדק, אני אומר לך, 20 שנה, זו מה שהמדינה צריכה לבקש.
השאלה היא בראש וראשונה, האם המערכת שם היא לא רקובה?
אני לא חושב שהיא רקובה. בוא, אני באמת, בני, אני יודע שאתה מחפש...
לא, לא, אני שואל, אני לא יודע.
היא לא רקובה, אבל יש תפוחים כאלה ואחרים, ואני... לזכותה של המדינה יש לומר שלא תיחו את זה. זאת אומרת, באמת, בעניין הזה...
אתה יודע מה? אתה יודע מה? בוא, אני אתייחס לפן אחר. היא אמנם לא רקובה במישור הכספי, אז אתה אומר שהפרקליטים שם לא מקבלים כסף. אבל האידיאולוגיה שלהם ודאי מניעה אותם, ואתה רואה חבורה של, של, צפונבונים או, או האליטה של רחביה, ברובה שמאלנית גם כמובן, אנטי דתית, אתה רואה את היחס שלה כלפי הציבור החרדי, שזה פשוט היום ונורא. אתה יודע, אתה שמעת אתמול את הסיפור הזה עם המתמחה שעבד...
כן, כן, כן. אני לא יודע אם זה נכון.
זה נכון, זה נכון.
רציתי להקריא את זה, אבל אמרתי, אני לא יודע. שהוא בא וביקש להתפעם מנחה, היא אומרת לו, תתפעם מנחה בלילה.
לא, אתה רוצה לעשות פה
חוגה.
זה פשוט מטורף. אתה רואה, שמע, אתה חושב, פקליטת מחוז, עורכת דין מכובדת.
ואני רק אומר לך עוד משהו, שבתי משפט מאוד מחזיקים ממנה. זאת אומרת, שאם ממליצה על עסקת טיעון, אז פרקליטת המחוז המליצה, זאת אומרת, זה שופט מקבל, לא אגיד לך בהכנעה, אבל ב-99% מהתיקים שפרקליטת מחוז אישרה עסקה, שופט אומר, אם היא אישרה, זה בסדר גמור. ותאר, לא יודע, לא, לא אני, יודע, אני זה היום ונורא, זה היום ונורא.
אם אתה רואה פרקליטת מחוז שמתייחסת בכזאת...
צינה, אני קראתי את הסיפור, אני רק לא ידעתי אם זה נכון.
לא, אתה רואה שזה נכון.
אמרתי, רציתי להקריא את הסיפור, אני מחכה את האמת, אבל אמרתי, אולי זה מישהו עזוי לגמרי.
כתב מייל, חבר'ה, אני רוצה בהפסקת צהריים.
נתפעם מנחה, מה קרה?
מי שרוצה לבוא להצטרף, עלינו זלן.
ואז היא קוראת לו למשרד.
למשרד, אוי ואבוי, ונו נו נו, ואתה עסקת את הפרקליטים
בשטויות, במיילים מיותרים.
תגיד לי, מה זה? מה זה? אתה מבין את היחס של האישה הזאת, ואני בטוח של עוד כאלו שמה, כשהם רואים מולם יהודי חרדי, וזה לא משנה אם הוא השם או השם, לא השם, זה לא משנה. איך אתה מתייחס ליהודי חרדי כשעומד מולך, ואיך אתה מתייחס ל... נכון. אני כבר לא מדבר על הלקוח של רונל פישר.
אבל אני רק אגיד לך יותר מזה, אני מקווה שפרקליט המדינה הרי הוא רוצ, יש כאן את השוטר שרוצה להיות עד מדינה, ופתאום לא נותנים לו לדבר, מגישים לו כתב אישום. אני מקווה מאוד שזה לא איזה טיוח שמנסים, אתה יודע, שלא יפתח הלאה והלאה. אני מאוד מקווה.
תזכור טוב מה שאני אומר לך. להערכתי במקרה הזה של רות דוד, להערכתי הכל יהיה מתוייח. המערכת לא מסוגלת...
לדעתי גם שופטים יכולים להכיל את הברוך הזה.
להכיל את הברוך הזה. הם יכולים להגיד את זה על ראש ממשלה, אז הנה אנחנו, אתם מוכיחים לכולם, שאין מערכת צדק יותר טוב, יותר טובה מאיתנו, שאנחנו יכולים להכניס נשיא וראש ממשלה ושרים וחברי כנסת וראשי, את כולם נכניס לפנים. כי אנחנו
נאורים,
נאורים, אנחנו, אנחנו מערכת מאוד ישרה והגונה ותתתת. כשזה מגיע לקליקה שלהם, עד פה. שם
אני אגיד לך יותר מזה, אבל אני אגיד לך יותר מזה. הרי היה מטרה לעשות בעצם גוף שיבדוק את הפרקליטות. ויש שם שביטה של פרקליטי המדינה. אני חושב שזו הוכחה
הכי... יש שופטת לשעבר.
גרסטל.
כן.
אני חושב שזה חשוב.
הם לא נותנים לה לבדוק.
הם לא נותנים לה לבדוק. אני אומר, זה ההוכחה שחייבים לתת לה לבדוק. וגרסטל, אני מכיר
את זה. מה זה חייבים? אבל הם לא ייתנו לה.
הם לא ייתנו לה, אני חושב שצריך, לא, שיפטרו את כולם. חייבים לתת לה, כי זה דוגמה מצוינת. למה צריך לבדוק אותה?
עכשיו אני יכול לומר לך, אם למשל, איילת שקד לא תוכל הרבה לעשות שם משרד המשפטים, אבל למשל בקטע הזה, היא כן מסוגלת.
נכון, לעשות. כי מחוץ לזה...
לא, אבל... זה דרישה לגיטימית, דרישה צודקת, יש מישהו שחייב לבדוק את כל מערכת הפרקליטות במדינת
נכון,
ישראל.
נכון, יש לך תלונה נגד פרקליט, אדוני, אתה מגיש, ומישהו בחיצוני בודק את זה, מה קרה?
לא, לא, אסור לבדוק אותם, ולכן אני אומר לך, הסיפור של רות דוד יהיה מתוייך.
אני מקווה מאוד שלא. אני אומר לך, מקווה מאוד שלא, כי יש להם עוצמה אדירה בידיים. טוב, עוד...
יש לך ברירה. ישי, הכנת לנו משהו?
יאללה.
יאללה, בוא נשמע. קדימה.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב, חצרוני עוזב, שמעת על הדבר הזה?
שמעתי שדרי מציב מחסומים בנמל התעופה בן גוריון. אם חצרוני עוזב, אז
חצי מהמלחמה
נגמרה.
יו, איזה גס. יאו
גרבוז סתם את הפעם, חצרוני עוזב.
מי נשאר לנו? איזה יו, אנחנו חווים...
נשארנו עם אלי שי, זה...
חצרוני...
אלי שי נשאר.
חצרוני שומע אותנו דרך אגב. מר חצרוני, בוקר טוב לך. דוקטור חצרוני, פרופסור חצרוני. פרופסור, הנה, התקנו אותי. אני מבקש ממך, אל תעזוב. אתה עושה לנו את החיים מעניינים, לא משנה שאתה מדבר שטויות, אבל אתה עושה לנו את החיים כל כך מעניינים, ואתה באמת, אתה נותן לנו, אתה, כל פעם איזשהו בבוקר אני כאן ואומר, מה חצרוני יגיד היום? ואם הוא עוזב לנו חצרוני? לא יהיה איתמים יותר, נגמרו איתמים.
הבעיה שיותר מטריד אותי...
חצרוני, תישאר!
מטרידה אותי העובדה יותר מאוד רצינית, שבאוניברסיטת אריאל, הפסידו מרצה בדמותו וברמתו של פרופסור חצרוני.
אתה מכיר את השיר? תישאר, תישאר, תישאר.
פופובסקי, אוניברסיטת אריאל החזיקה אדם כזה?
לא יודע איך החזיקה אותם.
לא מבין.
זה אני לא מבין. מצד שני, מצד שני, שהפלסטינים ראו אותו שם, הם התרחקו. אז יכול להיות שזה דווקא בסדר, אני יודע.
יום ראשון הוא עוזב ליעד לא ידוע.
זה פס.
בשעה טובה אני ומדינת ישראל מגיעים לסיום דרכנו המשותפת. לא ניתן לומר שנהננו.
דווקא אני נהניתי. לא שגרו אותך, אני נהניתי. אני נהניתי.
אתה נהנית מהמדינה, זה ברור.
לא, מהמדינה וממנו. הוא כל כך איש חכם. הוא רואה שנות דור, אתה מבין? מה שהוא רואה היום, אנחנו נראה עוד 500 שנה, אתה מבין? זה
נביא, נביא. בוא נהיה קצת רציניים.
תודה לאל שהתפטרנו ממנו.
ברוך שפטרנו. אני הייתי משולח עוד כמה להחוצה.
כן, בסדר, אבל זה ניצנים, ניצנים לראו.
סוף סוף.
בדיוק.
רגע, אנחנו עושים מוצאי שבת יום ראשון למסיבת פרידה.
בעזרת השם.
מה השלט?
תישאר, תישאר, תישאר.
חצרוני, אל תעזור.
חצרוני, אל תעזור. טוב, בוא נדבר על משהו יותר רציני, בסדר? ויינשטיין החליט שכל אדם יכול להציג עצמו כרב ולהעניק הכשר. אני באמת, אנשים שלא יודעים, היום הרבנות הראשית היא זאת שנותנת תעודות. אתה לא יכול לכתוב על מוסד שהוא כשר ללא תעודה. בעצם ויינשטיין בעצם הופך את המוסד של הרבנות הראשית ללא רלוונטי.
לפני שנכנס, אתה יכול להסביר לי את ויינשטיין? אני מנסה מדי פעם לטעות על קנקנו של האיש הזה. ואתה רואה החלטות לפעמים קיצוניות לפה, קיצוניות לכאן, תמורות לפה. תשמע, עד נכון לרגע זה, לא מצליח לקלוט את האיש.
לא
מבין את זה.
הוא לא צפוי, הוא באמת לא צפוי.
תשמע, אתה מנותק, אתה מנותק עם מה שקורה פה במדינה, אתה רוצה להראות שאתה חריג אנטי דתי, ופה אתה יכול... מה זה?
זה אנשים הרי גם חילונים, וגם דתיים, וגם מסורתיים, סומכים על התעודה.
אם איינשטיין לא אוכל כשר, וזה לא מעניין אותו, אז יכול להיות שזה הגישה שלו.
כן, אבל אל תתערב. אבל יש אנשים שכן מעניין אותם.
שוב, אני אומר, אם לא מעניין אותו, אבל אם אתה יהודי שאתה כן שומר על כשרות, ואתה רוצה להכניס לפה שלך דבר שהוא כשר, אתה רוצה באמת, תבין, אתה תיכנס לבית מרקחת, ואתה תקבל תרופה לא
ממישהו מאושר.
מה זה הדבר הזה?
לא יכול להבין את זה. באמת, אני לא יכול להבין את זה, כי לפי מה שיוצא כאן,
אתה מבין למה לפעמים יש לי חשק להגיד כל מיני דברים שחצרוני אומר?
כן. כן, בעניין הזה, בעניין הזה, ורב לא קיצוני, לא מדבר מהשערים ניק, אתה יודע, מחפה. הוא אומר, סליחה, אם יש תעודת הכשר לחילוני, שרוצה לאכול, אז הוא יודע, כל רב היום, כל רב שיחליט שהוא רב, יגדיר שזה קשר. לך תדע אם אתה יכול להכניס לפה או לא.
לא, זה צריך להילחם. זה אפשר להחליט כל החלטה, כל דבר, כל דבר יכול להחליט. אתה יודע מה? הוא יחליט שבחנות שלו, הכל נקי ומסודר.
וזה קשר מבחינתו.
לא, לא, אני מדבר, בוא אוקיי. קחת, לא את ההיבט של הכשרות, אוקיי. את ההיבט של איכות הסביבה, או איך תקרא לזה, פג תוקף.
אוקיי.
בסדר? אני אחליט שפג תוקף בעוד חודשיים. לא עכשיו.
לא משרד הבריאות.
לא משרד הבריאות יחליט.
נכון.
כל מה שנקרא בעל חנות יחליט מתי התוצרת שלו בחנות
היא פג תוקף.
פג תוקף. אתה קולט דבר כזה?
זה אותו דבר. אני מסכים
למה
איתך.
למה לא? הוא יבוא ויגיד. אני אומר לכם שהבשר הוא בסדר, הוא היה בתנאי קירור כאלו וכאלו. הכל פיקס.
תראה, ויינשטיין רק לא מבין דבר אחד. שזה מדרון תלול ביותר. ואני אגיד לך למה זה מדרון תלול. כי ברגע שאם מוסד הרבנות, שהוא מוסד ממלכתי, אתה מבטל אותו ככה, כמו שאתה אומר, פתאום יבואו אנשים בתרופות, ופתאום יבואו אנשים במשרד הבריאות, ויגידו, סליחה, יש אלטרנטיבה. אם כשר, מבחינת יהודי, יהודי, אני לא מדבר יהודי חרדי, יהודי דתי, יהודי, כשרות זה ירק ובל יעבור, זה בדיוק כמו תרופות. ולכן, אני לא מצליח להבין את ויינשטיין, ואני מחזיק, מחזק את ידיו של הרב הראשי, באמת. פה, אחרת אנחנו בפשיטת רגל אמיתית, פשיטת רגל אמיתית, אי אפשר להיכנס למסעדה.
מעניין אותי, איפה כל המזרוחניקים, למה הם לא פותחים את הפה? או שגם הם מעוניינים בגישה הזאת?
לא, אני לא חושב שהם מעוניינים, אבל אני חושב שחברי הכנסת החרדים, והיום יש לנו, צריכים להילחם בנקודה הזאת.
מי שצריך קודם כל לצאת במלחמה,
זה רק עכשיו, זה רק עכשיו התחיל.
יש חברי כנסת בליכוד. מסורתיים, נכון. דתיים,
כולם צריכים לצאת נגד זה.
הם היו צריכים ראשונים. בוא, אנחנו נאכל כשר, כמו שאומרים.
לחרדים לא תהיה בעיה.
החרדים לא יסתפקו, כן? הרי אנחנו, למי פה הדאגה? הדאגה היא ליהודי הפשוט, שגר באפולה או במצפה רמון או באילת, והוא רוצה לאכול כשר. זה הכל. ושוב, אנחנו לא מדברים על כשרות.
אז בוא נראה שבוע הבא, מי ירים את הדגל, כמו שאומרים. עכשיו, יש עוד בגץ אחד, שהוגש בגץ נגד הרב הראשי. בעקבות קריטריונים שקבע הרב הראשי בנושא השחיטה, עצרו היבואנים לחלוטין את המשלחות וקיים חשש למחסור בבשר. אני רוצה לחזק את ידיו של הרב דוד לאו, שליטה. חייב, תשמע, נראה צעיר, נראה, יודע את העבודה, הוא החליט שאין יותר קומבינות בין היבואן לבין השוחטים. אתה יודע, יש יבואנים שרוצים שוחטים מאוד ספציפיים אצלם. סליחה, שוחט, רק הרבנות תחליט מי הצוות שיצא אצלך. ואני חושב שזה טוב מאוד שמשגיח מושגח, פה הרב לאו מנתק את זה. באמת, אם בגץ גם את זה לא מאשר, כמו שאתה אומר, אם בגץ הולך נגד זה...
אני יכול לומר לך...
אבל לדעתי בגץ ילך איתו. לדעתי בגץ ילך איתו, כי אתה לא יכול להחריד... אתה לא יכול לקחת את השומר שלך.
אני כבר לא יודע איפה בגץ, עם מי ילך ומה ילך.
אני חושב שחשוב מאוד הבגץ.
אם אתה בונה על בגץ, אז בוא...
לא, תראה, אם אתה לא בונה לבגץ הזה, אז עם כל הכבוד, אתה בעצם נותן ליבואן להחליט מזה שישחוט לך.
אני יכול לומר לך, היה לי שיחה ארוכה השבוע עם הרב לאו, בנושא אחר לגמרי, נושא אקוטי מאוד מאוד רציני, שאני עובד עליו כבר תקופה מסוימת, וגם דיברתי עם הלשכה של הראשון לציון של הרב יצחק יוסף. אני יכול לומר לך דבר אחד, אני אומר שוב, אם יגיע הזמן לתת ביקורת, אתה יודע שאני לא חושש להגיד ביקורת על אף אחד, מה שנקרא בסלנג, לא רואה אף אחד ממטר. אבל אני אומר, לפי מה שאני מתרשם עד עכשיו, אתה רואה שני רבנים ראשיים, שניהם, באמת, גם הרב יצחק יוסף, גם הרב דוד לאו, שניהם,
נכון.
שאתה רואה גישה רצינית, עניינית לדברים.
אין מחלוקת בין הרשכות, אתה לא רואה, גם אם, לא יודע, יש, אין, לא יודע, אבל אתה רואה אחדות, זה אדיר האחדות הזאת, באמת, אתה לא רואה את המלחמות הקטנות האלה בין אשכנזי, ספרדי, הם הולכים, לדעתי...
אותי, הנושא של אחדות זה עוד נושא...
בסדר, לא, אני רק אומר, במלחמות האלה, הם הולכים עניינית.
אם הם לא ישתפו פעולה ביחד בכל הדברים האלו, ואני אומר עוד נושא שאני עכשיו מטפל בזה, אוי ואבוי, אתה מבין? זה יהיה היום ונורא.
פה הם מאוחדים וזה אדיר.
הם מסתכלים בגישה עניינית, באמת קונסטרוקטיבית, על פי ההלכה, ואני יכול לומר לך, לא רק בהלכה מצומצמת, לפעמים אתה יכול, אתה הרב לאו, יכול להסתכל בהלכה לפי פויסק כזה. תשמע, אנחנו מדברים על דברים שמשייכים לכלל ישראל. זה לא שייך, זה לא רק
שייך למגזר,
ולא למגזר. אם אתה מסתכל על הנושא של הניסויים וכשרות,
גיורי, הכל.
הכל זה נושא שקשור לכולם. אם אתה לא תתייחס לעניין הזה בצורה הלכתית רצינית,
זה ביחד, וביחד, כי ביחד זה... אי אפשר לשבור אותם.
ועדיין, אני לא יוצא לי מהראש, היה לי פה השבוע עימות בתוכנית אצל אבי מימרן במהדורה המרכזית עם הרב רוזן מצומת, שיש לציבור הדתי-לאומי, לבית היהודי, סליחה, אג'נדה הלכתית אחרת מהציבור החרדי. אג'נדה. אתה שמעת? זאת אומרת...
אני אג'נדות, אני לא רואה בהלכה אג'נדה. אז הביטוי לדעתי הוא...
אג'נדה, יש להם אג'נדה.
התרגש כנראה
מהרעיון איתך. לא, חזר על זה עוד פעם ועוד פעם, אג'נדה, לא... כשהוא התחיל לדבר ואמר את האג'נדה, אני עוד לא הייתי על הקו.
זה הסיבה שאומר אג'נדה.
בוא, הוא לא התרגש ממני ולא זה, ולהפך. אחרי שאמרתי את מה שאמרתי, הוא אומר, הנה ההוכחה.
שיש לנו אג'נדה אחרת.
שהבית היהודי לא יכול ללכת עם החרדים, ולא יכול, ואני... טוב, נו.
שוי, יאללה, שיהיה לנו שבת שבת. אני רק רוצה להגיד מזל טוב ליהודה ליכטינשטיין ורעייתו, מזל טוב לחתונת ביתו עם בחירת ליבה. שיהיה לכם הרבה, 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 הרבה נחת. שבת שלום בני, יישר כוח, תודה רבה לישי
פופובסקי
הגדול מכולם. שבת שלום.
שבת שלום.
נשאר את אף שואלים שואלים זה לזה איי 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 מקום פודו
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד